השארנו את דאדלי בסוף הפרק הקודם עם לשון ארוכה כמו נחש, אחרי שהוא אכל מסוכרי הטופי שפרד השאיר שם. אדון ויזלי נשאר בבית של הדרסלים לטפל במצב, והארי נכנס אל תוך האח בדרך אל הבית של הוויזלים. אנחנו ממשיכים את הפרק שלנו, הארי הסתחרר שם בתוך המחילות של האחים, הוא רואה בדרך פתחים של אחים, עד שהוא מגיע ממש קרוב לבית של הוויזלים, ואז הוא פורס את הידיים שלו כדי לא ליפול עם הראש אל תוך המטבח, והוא יוצא אל המטבח של הוויזלים, וברגע שהוא יוצא פרד שואל אותו, הוא אכל את זה? והוא נתן להארי יד כדי שיוכל לעמוד על הרגליים. הארי אמר, כן, הוא אכל את זה, מה זה היה? פרד אמר, טופי לשון בלון. בעצם הסוכריה שדדלי אכל, זה סוכריה טופי לשון בלון שהם הכינו. פרד אמר, ג'ורג' ואני המצאנו את הסוכריות האלה. וכל הקיץ חיפשנו על מי לנסות אותם. כולם התפוצצו מצחוק. דדלי בעצם אכל סוכריה שמנפחת את הלשון, וזה משהו שפרד וג'ורג' המציאו. הארי הסתכל מסביב וראה את רון ואת ג'ורג' שהוא מכיר, ואז הוא ראה עוד שני אחים ג'ינג'ים שהוא אף פעם לא פגש, אבל הוא זיהה אותם מיד. אלו היו ביל וצ'רלי, שני האחים הגדולים של משפחת ויזלי. מה המצב, הארי? אמר אחד מהם, חייך אליו והושיט יד גדולה. הארי לחץ את היד והרגיש שהאור שלו קשה, האור של אותו אח. הוא הבין שזה בטח צ'רלי, שעובד עם דרקונים ברומניה. הוא היה נראה כמו אחד שנמצא הרבה בשמש, היו לו שרירים, והיה לו אפילו סימן של קביעה על אחת מהזרועות, כנראה בגלל הדרקונים. ביל, האח השני, עמד על רגליו בחיוך ולחץ גם הוא את הידיים של הארי. ביל היה נראה קצת שונה. הארי ידע שהוא עובד בבנק של הקוסמים, גרינגוטס, ולפני כן הוא היה ראש המדריכים בהוגוורטס, לכן הארי דמיין אותו מסודר כזה, כמו פרסי. אבל ביל היה נראה אחרת, הוא היה נראה קול כזה. היה לו שיער ארוך, היה לו איזשהו עגיל שהיה שם ניב של חיית טרף. הוא היה נראה כזה לבוש בצורה אחרת. היה לו מגפיים מאור של דרקון. לפני שהם הספיקו לדבר, פתאום היה קול של פקיעה, ואדון ויזלי פתאום יצא מהאח. הוא היה נראה ממש כועס. הוא אמר, זה לא מצחיק, פרד. מה נתת שם לילד של המוגלגים? פרד אמר, לא נתתי לו כלום, רק קיפלתי את זה. זאת אשמתו שהוא החליט לקחת את זה. אני לא אמרתי לו מה לעשות. אדון ויזלי אמר, אתה הפלת את זה בכוונה. ידעת שהוא יאכל את זה. ג'ורג' שאל, לאיזה גודל הגיע הלשון שלו? אדון ויזלי אמר, לפחות 1.10 מטר. אחר כך אני כבר קיבצתי לו את הלשון בחזרה. הארי והוויזלי ממש צחקו. אדון ויזלי אמר, זה לא מצחיק. צריכים להיות יחסים טובים בין מוגלגים לבין קוסמים. חצי מהזמן שלי אני מסביר לאנשים שלא צריך להתעלל במוגלגים, והבנים שלי עושים את זה. פרד אמר, אנחנו לא נתנו לו את זה בגלל שהוא מוגל. ג'ורג' אמר, לא, אנחנו נתנו לו את זה בגלל שהוא בריון שיציק להארי כל הזמן. נכון, הארי? הארי אמר, כן, זה נכון, אדון ויזלי. אדון ויזלי אמר, זה לא העניין, חכו עד שאני אספר לאמא שלכם. תספר לי מה? פתאום נשמע קול מאחורה. גברת ויזלי בדיוק נכנסה למטבח. היא ראתה את הארי, היא לרגע הפסיקה לחוס, היא אמרה, אה, שלום, הארי חמודי, וחיכה. ואז היא שוב חזרה והסתכלה על בעלה, תספר לי מה, ארתור? אדון ויזלי היסס, הארי ראה שהוא לא באמת התכוון לספר לה מה קרה. בדיוק הופיעו בפתח שתי בנות, האחת הייתה הרמיוני, והשנייה הייתה האחות הצעירה של רון, ג'יני. שתי הבנות חיכו אל הארי והוא חייך בחזרה, ומה שגרם לג'יני להסמיק מאוד, כי ג'יני מאוד התעניינה בהארי. גברת ויזלי אמרה, תספר לי מה? אדון ויזלי אמר, זה כלום מולי. פרד וג'ורג', אני כבר דיברתי איתם על זה. גברת ויזלי אמרה, מה הם עשו הפעם? זה קשור איכשהו לסוכריות הוקוס מוקוס של האחים ויזלי? הרמיוני הבינה שלא כדאי שהם יהיו במטבח באותו זמן. היא ניסתה לרמוז לרון, למה שלא תראה להארי איפה הוא ישן? רון אמר, הוא יודע איפה הוא ישן, אצלי בחדר, הוא ישן שם בשנה שעברה. הרמיוני אמרה, אנחנו יכולים כולנו ללכת ולהראות לו. ואז רון קלט, צודקת. ג'ורג' אמר, כן, גם אנחנו נבוא. גברת ויזלי אמרה, לא, אתם תישארו פה. הארי ורון יצאו מהמטבח, יחד עם הרמיוני וג'יני. ואז הארי שאל, מה זה סוכריות הוקוס מוקוס של האחים ויזלי? רון וג'יני צחקו, אבל הרמיוני לא צחקה. ואז רון הסביר, שפרד וג'ורג' התחילו להמציא כל מיני דברים, כל מיני תעלולים, שרביטים מזויפים, סוכריות תעלול, המון המון דברים. ואימא שלהם מצאה בחדר שלהם ערימה של דפים, ובדפים האלה יש רשימות של התעלולים שהם המציאו, עם מחירים. אנשים יכולים להזמין משם מוצרים. הבעיה שהמוצרים האלה הם מסוכנים, ופרד וג'ורג' התכוונו להפיץ את הרשימות האלה בהוגוורטס, ולמכור את המוצרים שלהם, ולהרוויח כסף. אבל אמא שלהם התעצבנה עליהם, היא שרפה להם את כל הטפסים של ההזמנות, ועכשיו היא מאוד עצבנית עליהם, גם הציונים שלהם לא היו מספיק טובים. ואמא שלהם רוצה שהם יעבדו במשרד הקסמים כמו אבא שלהם, אבל הם אמרו שהם רק רוצים לפתוח חנות תעלולים וטריקים. הם לא רוצים לעבוד בעבודה מכובדת כזאת, והם לא צריכים ציונים כאלה טובים. הם רוצים לעבוד במה שהם אוהבים, לייצר תעלולים, לייצר כל מיני מוצרים כאלה, ולעשות מה שהם אוהבים. כך רון וג'יני הסבירו להארי, ופתאום נפתחה הדלת בקומה השנייה, ויצא משם פרסי. הוא היה נראה עם פרצוף רציני, קצת כועס. הארי אמר, היי פרסי. ופרסי אמר, שלום לך הארי, תהיתי מי אחראי לכל הרעש, אני מנסה לעבוד כאן בחדר, אתם יודעים, יש לי דוח להגיש במשרד. די קשה להתרכז כשאנשים כל הזמן דוהרים במדרגות. רון אמר, אנחנו לא דוהרים, אנחנו הולכים. סליחה אם הפרענו לפעילות שלך, הסודית ביותר של משרד הקסמים. הארי אמר, מה, על מה אתה עובד? ופרסי הסביר שהוא עובד על דוח, שיוגש למחלקה לשיתוף פעולה בינלאומי בקסמים, ובדוח הזה הם רוצים לפתח עובי אחיד לקדרות, שלא יהיו קדרות עבות יותר ודקות יותר, כי בקדרות הדקות לפעמים דולפים משם דברים וזה מסוכן. הם רוצים שיהיה עובי אחיד לקדרות. רון כמובן צחק עליו שזה לא משהו באמת חשוב, ופרסי חושב שזה כן חשוב. ובסוף פרסי טרק את הדלת, והארי, רון, הרמיוני וג'יני המשיכו לטפס במדרגות, ומלמטה הם שמעו צעקות. היה נראה שאדון ויזלי סיפר לגברת ויזלי על סוכריות הטופי. החדר של רון היה בקומה הכי גבוהה, והוא לא השתנה הרבה מאז הפעם הקודמת שהארי ראה אותו. היו שם תמונות של שחקני קבוצת הקווידיץ' שרון הכי אוהב, התותחים מצ'אדלי. בתמונות השחקנים התעופפו ונופפו לשלום בתוך התמונות. כמו שאנחנו יודעים בתמונות אצל הקוסמים, הדמויות זזות. העכברו של רון, שנקרא סקאברס, כבר לא היה שם, אבל במקומו היה ינשוף אפור. הינשוף שהביא את המכתב של רון להארי. הינשוף הזה עכשיו קפץ ועשה קולות, ורון אמר לו, סתום כבר פיג! ואז הוא הסביר להארי מי נמצא ואיפה כולם ישנים. הוא אמר, פרד וג'ורג' ישנו כאן איתנו בחדר, כי ביל וצ'רלי ישנים בחדר שלהם. לפרסי מגיע החדר משלו, כי הוא צריך לעבוד. ואז הארי אמר, למה אתה קורא לאנשוף הזה פיג? ג'יני אמרה, האמת היא שהשם המלא שלו זה פיג ויג'ן. ורון אמר, כן, זה שם ממש אידיוטי שג'יני המציאה. ניסיתי לשנות את השם, אבל הוא לא עונה לאף שם אחר. לכן עכשיו קוראים לו פיג, והאמת היא שהוא עולה לכולם על העצבים. הארי ידע שלמרות שרון מדבר ככה על האנשוף שלו, הוא באמת אוהב אותו. בכל אופן, הארי שאל את רון, נו, אז פרסי אוהב את העבודה שלו? רון אמר, אוהב את העבודה שלו? נראה לי שאולי חוזר הביתה אם אבא לא היה מכריח אותו. הוא שרוף על העבודה שלו. רק אל תיתן לו להתחיל לדבר על הבוס שלו. הוא כל הזמן מדבר עליו, הוא אומר, אדון קראוץ' נוהג לומר. כמו שאמרתי לאדון קראוץ', אדון קראוץ' מחזיק בדעה. אדון קראוץ' שסיפר לי היום. הוא כל הזמן מדבר על הבוס שלו, אדון קראוץ'. ואז הרמיוני שאלה, היה לך קיץ טוב, הארי? קיבלת את חבילות האוכל שלך והכל? הארי אמר, כן, המון תודה, זה הציל את החיים שלי, ההוגות האלה. ואז רון התחיל לשאול, שמעת משהו מ... אבל הרמיוני מיד שלחה בו מבט והוא השתתק. הארי ידע שרון עמד לשאול על סיריוס. רון והרמיוני ידעו שסיריוס הוא חף מפשע והוא לא עשה שום דבר רע. אבל זה לא היה רעיון טוב לדבר על זה ליד ג'יני. כי ג'יני לא ידע את זה. ג'יני חשבה עדיין שסיריוס הוא פושע שברח מהכלא. היחידים שידעו שסיריוס הוא חף מפשע והוא לא עשה שום דבר רע, זה רק הארי ורון והפרופסור דמבלדור. הרמיוני מהרה להעביר נושא. אולי נלך לעזור לאמא שלכם עם ארוחת הערב? רון אמר, כן, בסדר. וארבעתם יצאו מהחדר של רון וירדו בחזרה לקומת הכניסה. הם מצאו שם את גברת ויזלי לבד במטבח, עם הבעה קצת מרוגזת. היא אמרה, נאכל בחוץ בגינה, אין כאן מקום לאחד עשר אנשים. היא ביקשה מהם לקחת כמה דברים החוצה, ותוך כדי נופפה בשרבית שלה קצת יותר חזק ממה שהתכוונה, לכיוון ערימת תפוחי האדמה שבכיור. תפוחי האדמה זינקו מתוך הקליפה שלהם יותר מדי חזק, וממש קפצו על הקירות ועל התקרה. היא אמרה, נו באמת, וכיוונה את השרבית שלה אל היעה, שקפץ מהדלפק, והתרוצץ על הרצפה והתחיל לסוף את תפוחי האדמה שנפלו. השניים האלה, היא אמרה. הרי הבין שהיא מתכוונת לפרד וג'ורג'. אני כבר לא יודעת מה יהיה איתם, באמת שלא, פשוט אין להם שאיפות בחיים, חוץ מהשאיפה להסתבך בצרות. היא הניחה מחוות על השולחן והתחילה לנופף בתוכה בשרבית, ומקצה השרבית התחיל לצאת רוטב, בעוד היא בוחשת בתוך המחוות, והיא המשיכה לדבר. זה לא שאין להם שכל, יש להם שכל, אבל הם מבזבזים אותו, ואם הם לא יתפסו בקרוב, הם יהיו בצרות אמיתיות. בגללם שלחו לי מהוגוורטס יותר אנשופים מאשר עם כל שאר הילדים ביחד. ותוך כדי העבירה את המחוות לקיריים שאותם היא הציטה עם השרבית, ושוב שלפה את השרבית שלה לכיוון של מגירת הסכום, והתחילו לקפוץ משם סכינים, והארי ורון ממש קפצו הצידה כי הסכינים קפצו לכיוון שלהם, והסכינים התחילו לחתוך את תפוחי האדמה שכבר חזרו אל תוך הכיור. גברת ויזלי הניחה את השרבית שלה בצד והמשיכה לדבר. אני לא יודעת מה השתבש איתם, ככה זה כבר שנים. הם לא מקשיבים, אוי לא, לא שוב. מסתבר שהשרבית שגברת ויזלי לקחה היה שרבית מזויף. השרבית עשה איזשהו קול והפך לאחבר גומי גדול. גברת ויזלי אמרה, כמה פעמים אמרתי לשניים האלה לא להשאיר את השרביטים האלה מפוזרים בכל מקום. היא תפסה את השרבית האמיתי שלה, וכשהסתכלה חזרה היא ראתה שהרוטב על הקיריים כבר מעלה אשן. הרי ורון החליטו שכדאי להם לצאת החוצה, לעזור לביל וצ'רלי. הם עזבו את גברת ויזלי ויצאו אל החצר. הם הספיקו ללכת רק כמה צעדים והם ראו את החתול של הרמיוני, קרוקשנקס, כשהוא רודף אחרי נום. בגינה של הוויזלים היו נומים, שזה היו כמו גמדונים כאלה קטנים, הם נראו כמו תפוח אדמה עם רגליים, וקרוקשנקס רדף אחרי אחד מהנומים האלה. בגינה הרי ורון ראו את ביל וצ'רלי עומדים עם שרביטים שלופים ומובילים עם השרביטים שלהם שני שולחנות באוויר וגורמים להם להתנגש אחד בשני. פרד וג'ורג' עמדו שם וממש נהנו. ג'יני צחקה ורמיוני עמדה שם ולא ידע אם לצחוק או לדאוג. פתאום נשמע קול מלמעלה. כולם הסתכלו למעלה וראו את פרסי מוציא את הראש שלו מהחלון בקומה השנייה. אתם מוכנים לשמור על השקט? ביל אמר, סליחה פרסי. איך הולך עם הגדרות הדקות? רע מאוד, אמר פרסי וטרק את החלון. ביל וצ'רלי צחקו וכיוונו את השולחנות בחזרה אל הדשא. בשעה 7 היו על השולחן התבשילים המצוינים של גברת ויזלי, וכל 9 הוויזלים, 2 הורים ו7 ילדים, יחד עם הרי והרמיוני, סך הכל 11 אנשים, התיישבו לאכול. הרי ממש הרגיש כאילו בגן עדן. כל הקיץ הוא אכל עוגות, מתייבשות, ופה יש לו אוכל טעים, והוא יושב פה עם כולם, ונהנה מהאוכל. פרסי ישב ליד אבא שלו וסיפר לו על הדוח בנושא הקדרות. אמרתי לאדון קראוץ' שזה יהיה מוכן ביום שלישי. זה מעט מוקדם יותר ממה שהוא ציפה, אבל אני אוהב להתמצא בעניינים. אני חושב שהוא ישמח שסיימתי את זה כל כך מהר. כלומר, המחלקה שלנו עכשיו מאוד עמוסה עם כל הסידורים לאליפות העולם, ואנחנו לא מקבלים את כל התמיכה הנחוצה מהמחלקה לספורט ולמשחקי קוסמים. לודו בגמן, פרסי הזכיר פה שם של מישהו שנקרא לודו בגמן, ואדון ויזלי אמר, אני מחבב את לודו, הוא זה שהשיג לנו כרטיסים טובים כל כך לאליפות. עשיתי לו פעם טובה קטנה שקשורה לאחיו אוטו. פרסי אמר, כן, לודו באמת טיפוס חביב, אבל אני לא חושב שמתאים לו להיות ראש מחלקה. כשאני משווה אותו למשל לראש המחלקה שלי, אדון קראוץ', לודו הוא ראש מחלקה הרבה פחות טוב מאדון קראוץ'. כלומר, אם מישהו מהמחלקה שלנו היה נעלם, אני בטוח שאדון קראוץ' היה מנסה לברר מה קרה לו. ובמחלקה של לודו נעלמה ברטה ג'ורקינס כבר יותר מחודש, היא יצאה לחופשה לאלבניה ולא חזרה, ולודו לא עושה כלום. אדון ויזלי אמר, כן, שאלתי את לודו על זה. הוא אמר שברטה כבר הלכה לאיבוד הרבה פעמים בעבר, אבל אני חייב לומר שאני בכל זאת מודאג. פרסי אמר, כן, אני יודע שהיא הולכת הרבה לאיבוד, אבל בכל זאת, בגמן היה צריך לנסות לחפש אותה. אדון קראוץ' התעניין במקרה הזה באופן אישי, כי היא גם עבדה אצלנו במחלקה תקופה מסוימת. אני חושב שאדון קראוץ' די חיבב אותה. אבל בגמן כל הזמן רק צוחק ואומר שהיא בטח טעתה בקריאת המפה ומצאה את עצמה במדינה אחרת במקום באלבניה. אנחנו מבינים שברטה ג'ורקינס בעצם נעלמה, אדון קראוץ' ואדון ויזלי ופרסי קצת דואגים לה, אבל לודו בגמן, המנהל שלה, פחות דואג. אנחנו כבר שמענו את השם של ברטה ג'ורקינס בפרק הראשון של הספר, אם אתם זוכרים. בכל אופן, פרסי ממשיך לשוחח עם אבא שלו ואומר, כן, אנחנו מאוד מאוד עסוקים בתקופה הזאת, הרי יש לנו אירוע גדול נוסף לארגן מיד אחרי אליפות העולם. הוא כחכך בגרונו, והסתכל לכיוון של הרי, רון והרמיוני, והמשיך לומר, אתה יודע על מה אני מדבר, אבא, האירוע הסודי ביותר. רון, אמר להרי והרמיוני, הוא מנסה לגרות אותנו שאנחנו נשאל מה זה האירוע הסודי ביותר. בינתיים, גברת ויזלי דיברה עם ביל, היא העירה לו על הניב הענק שיש לו ועל השיער הארוך, ואמרה לו, מה אומרים על זה בבנק? אין להם בעיה עם זה? ביל אמר, באמת, אמא, לאף אחד בבנק לא אכפת איך אני מתלבש, כל עוד אני ממשיך להביא להם אוצרות. ובצד השני, פרד, ג'ורג' וצ'רלי דיברו על אליפות העולם. צ'רלי אמר, בטח אירלנד תנצח באליפות העולם. פרד אמר, אבל לבולגריה יש את השחקן ויקטור קרום. צ'רלי אמר, קרום הוא שחקן מעולה באמת, אבל לאירלנד יש 7 שחקנים. וככה הם המשיכו לדבר על הקווידיץ', ואחרי זה גם הם אכלו כינוח, ואדון ויזלי הביא נרות מרחפים, והיה ככה ממש נעים ונחמד, והרי הרגיש ככה שבע ושמח. ואז רון הסתכל סביב לראות שכולם שקועים בשיחה ולא מקשיבים, הוא שאל בשקט את הרי, עכשיו אתה יכול לספר, שמעת מסיריוס בזמן האחרון או לא? הרמיוני גם הקשיבה. הרי אמר, כן, פעמיים שמעתי ממנו. הוא נשמע בסדר. כתבתי לו מכתב שלשום, אולי הוא יחזיר לי תשובה לכאן. ואז הרי פתאום נזכר למה הוא כתב לסיריוס מכתב. הוא כמעט סיפר לרון ולהרמיוני על הכאבים שהיו לו במצח, ועל החלום שהוא חלם, אבל האמת היא שהוא לא רצה לספר להם את זה עכשיו, הוא לא רצה להדאיג אותם, במיוחד שהוא מרגיש עכשיו ככה שלב ומאושר. גברת ויזלי אמרה, תראו מה השעה. האמת היא שאתם צריכים כבר ללכת לישון. מחר כולכם צריכים לקום ממש מוקדם כדי להגיע לאליפות. הרי, אם תשאיר לי את רשימת הציוד שלך לבית הספר, אני אקנה לך מחר בסמטת דיאגון כל מה שצריך. אני עושה קניות לכולם. אולי אחרי אליפות העולם לא יישאר זמן. בפעם הקודמת המשחק נמשך 5 ימים. הרי אמר, אני מקווה שגם הפעם יהיה ככה. הוא ממש אוהב את משחקי הקווידיץ', הוא רוצה שזה דווקא יהיה ארוך. פרסי אמר, לא, אני דווקא מקווה שזה יהיה קצר. אני מזדעזע לחשוב מה יקרה אם אני כל כך הרבה זמן לא אהיה בעבודה ויהיו לי הרבה דברים בתיבת הדואר. פרד אמר, כן, מישהו עלול לשלוח לך לכלוכים בדואר כמו בפעם הקודמת. פרסי אמר, זה היה משהו מנורווגיה, זה לא היה משהו אישי נגדי. פרד אמר בשקט להרי, דווקא כן, אנחנו שלחנו לו את הלכלוכים האלה. זהו, זה הסוף של הפרק. כל המשפחה עומדת ללכת לישון, מחר הם יקומו כדי ללכת לאליפות העולם בקווידיץ', ואתם מוזמנים להאזין לפרקים הבאים.